אולי יצא לכם להתקל בסרטונים כאלה בפייסבוק או באחד האתרים. מכונית פונה לאיטה לכיכר המדינה בתל אביב. לפתע מגיח מולה בין שתי מכוניות, רוכב אופניים שנוסע בניגוד לכיוון התנועה. התוצאה היא התנגשות חזיתית, שלמרבה המזל נגמרת בלי יותר מדי נזק. אבל זה מפחיד. זה אחד הסרטונים שפרסמה נקסר, חברה ישראלית עם משרדים בניו יורק וסן פרנסיסקו. הסרטונים האלה מצולמים במצלמות החכמות של החברה. הן מותקנות מתחת למראה או על הדשבורד, ומצלמות כל מה שקורה על הכביש מבעד לשמשה הקדמית. אבל כשאנחנו מדברים עם ערן שיר, מייסד החברה, אנחנו מגלים שמאחורי המצלמות האלה מסתתר חזון שאפתני עוד יותר.
הרעיון של נקסר היה לבנות רשת שמחברת עדיין, רשת שמחברת בין כל הרכבים, ובסופו של דבר כל אזרחי הכביש, בזמן אמת, כדי למנוע תאונות. זה הנקודה הכי בסיסית. והתובנה שלנו הייתה מאוד פשוטה, שתאונות נגרמות או קורות, כשאין לנו מספיק זמן כדי למנוע אותם. זה הכל.
אתה רואה שאתה ועוד אוטו נכנסים לצומת ביחד, ואתה פשוט לא מספיק לבלום?
נכון, נכון. עכשיו, יש הרבה מאמץ ועבודה וחברות נפלאות שעובדות על התחום הזה, כן? כמובן מובילאי זה גאווה ישראלית, זה חברה ענקית, שהמוצרים שלה נמצאים במיליוני רכבים. אבל מה שהטכנולוגיה היום עושה, הצורה שבה אני אוהב להגיד את זה, שאני מדבר על אנשים בעברית, זה קצת כמו רחל, כן? רק על עצמי לספר ידעתי. כלומר, אנחנו שמים טכנולוגיה ברכבים, שתלויה רק ברכב שבו היא מותקנת, כן? ומה שזה גורם זה בגלל הצורה שבה אנשים נוהגים, זה שהזמן שיש לנו להגיב הוא שנייה, שתי שניות, מקסימום שלוש שניות אם אנחנו בגרמניה, כן? כזה ואנשים שומרים מרחק. בתל אביב זה בדרך כלל שנייה או פחות מזה. וזה לא מספיק לא לבני אדם, כי הקוגניציה שלנו והיכולת תגובה שלנו היא סדר גודל של שנייה לפעמים יותר, וגם לא למערכות אוטומטיות. ולכן אנחנו צריכים להסתכל מעבר לטווח הראייה. אנחנו צריכים להסתכל מעבר למסעית שמלפנינו, ומעבר לצומת, ואת זה אפשר לעשות רק אם בונים רשת. וזה היה בסופו של דבר התזה, עדיין התזה, וימשיך להיות התזה.
היי, אני קרן סוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם ערן שיר.
שמי ערן שיר, אני היזם והמנכ"ל של חברת נקסר, אב לשלושה ילדים גדולים, ואני ישראלי.
ערן שיר הקים את נקסר כשברקורד שלו כבר רשום אקזיט אחד. ב-2010 הוא מכר ליהו את חברת דאפר שעסקה בתחום הפרסום ברשת, ולאחר העסקה הפך למנהל מרכז הפיתוח של יהו בישראל. מיהו הוא התגלגל לקרן עון הסיכון א' ושימש שם כיזם הבית. הוא שקל אפילו לעבור למה שהוא מכנה הצד האפל, ולהפוך מיזם למשקיע. עד שיום אחד שיר מספר, הוא ישב עם יזם שמחפש השקעה והבין שכל אחד מהם מקנה בשני. הוא רוצה להחליף מקום עם היזם.
כשאתה יושב עם יזם אחר שעושה משהו שמעניין אותך, ואתה אומר, וואי, אני הייתי יכול לעשות את זה ככה, או שצריך לעשות ככה, ואתה מתחיל להיכנס לתוך העניין, ואתה אומר, פאק איט, אני בסך הכל יועץ, נכון? אני פשוט יושב פה ומייעץ למישהו, והוא ילך אחר כך ויגיד, אוקיי, אני מדבר שטויות, או שהוא יגיד, או, יש פה משהו מעניין, אבל אז אולי הוא לא יעשה את זה כמו שצריך. זה פשוט מדליק אותך ללכת ולעשות את זה בעצמך. אני חושב שזו התחושה הזאת של לקום בבוקר וליצור עולם שלא היה קיים קודם.
זה מה שהוביל את רן שיר להקים את נקסר ב-2015 יחד עם ברונו פרננדז רויז, שאותו פגש ביהו. אבל עוד לפני כל זה, בשירות הצבאי שלו, כעתודאי שלמד פיזיקה, שיר היה חבר בצוות ההקמה של יחידת החץ בחיל האוויר.
עם הרקע הזה בחיל האוויר, לא מפתיע ששיר מתאר את החזון שלו כסוג של מערכת בקרה אווירית של הכביש. אבל יש כאן אתגר. בארצות הברית למשל, טסים בשמיים 10,000 מטוסים שאותם צריך להנחות, וזה נעשה באמצעות כמה מקמים. אבל למטה על הארץ הסיפור אחר. 10 מיליון קילומטר של כביש, שעליהם נוסעים 270 מיליון רכבים. פה דרוש פתרון אחר. ומכאן החזון שלו למערכת מבוזרת שתתחיל מאיסוף מידע של הרכבים עצמם. מה זה אומר בפועל? אנחנו מבקשים דוגמה מוחשית.
היום כבר אנחנו פרוסים בהרבה מקומות בעולם, בעיקר בארצות הברית. אז אני אתן לכם דוגמה למשל מניו יורק. בניו יורק יש לנו מעל משהו כמו 12,000 רכבים שהם חלק מנקסר. כל אחד מהם יש לו מצלמה שמוטמעת ברכב, מה שקוראים דשקאם או מצלמת רכב, זה מכשירים שהם מאוד מאוד פשוטים, מאוד זולים, אבל הם גם לא מאוד חכמים, כן? הם לא עושים הרבה. מה שאנחנו עשינו זה חיברנו את מצלמות הרכב האלה לתוכנה חכמה שרצה על הטלפון של הנהג, אפליקציה. אפליקציה הזאת כל הזמן מקבלת את הוידאו מכל אותם, כל אחד מאותם 12,000 רכבים. מנתחת, מריצה מה שבעמך קוראים AI, כאילו בסופו של דבר מודלים שהם הם, הם, מתארים את העולם, מזהים רכבים, מזהים רמזורים, מזהים עבודות בכביש, כל מיני דברים כאלה. את המידע הזה אנחנו מעבירים בין הרכבים בזמן אמת. כלומר, יכול להיות רכב שהוא 5 רכבים לפנייך, שעושה בלימת חירום, או רואה אור אדום, או כל מיני דברים כאלה, הוא מעביר לך תוך משהו כמו 100 מילי שניות, 10 שנייה, את המידע הזה, ואני יכול לתת לך התראה שתעתי בגלל שעכשיו יש בלימת חירום. אני יכול לתת לך התראה על עבודות בכביש לפנייך, על רמזור שהולך להפוך להיות אדום, על רכב שמגיע מעבר לפינה או מעבר לצומת. כל המידע הזה בעצם כל הזמן זורם ברשת, והנהגים כל הזמן מקבלים את אותם אינסייטס, את אותן התראות, כדי להפוך את הנהיגה שלהם ליותר בטוחה. הצורה שבה אני אוהב לחשוב על זה, זה אם מסתכלים על ציר הזמן, אוקיי? אז יש ציר הזמן מתאונה או מ-real time, אז יש את העולם של 0 עד 3 שניות, זה העולם שבו מובילאיי משחקת, העולם שבו חברות הרכב הן היום דומיננטיות, ויש את העולם של דקה עד שעה אפילו, שזה ההחלטות שווייז עוזרת בהם, וגוגל מאפס עוזרים בהם, ויש את המדבר הזה, בין 3 שניות ל-30 שניות או דקה, של המקומות שאנחנו קוראים להם heads up, אוקיי? של ניתן לך אינפורמציה והתראה, שלא תיכנסי למצב שבו יצטרכו להוציא אותך ממנו איכשהו. וזה מה שאנחנו עושים בנקסר.
ומה רמת הדיוק של הזיהוי? כי בעצם הזיהוי פה הוא מאוד קריטי, לא רק לרכב אחד, אלא גם לכל מי שבשרשרת, אז אם אתה צריך לזהות את העבודות בכביש, לפעמים גם אנחנו כאנשים לא בטוחים שמה שאנחנו רואים זה עבודות בכביש או משהו אחר.
כן, כן, שם אנחנו באמת טובים. האמת ש...
בדברים אחרים לא, ורק...
לא, יש כל מיני אתגרים, אבל דווקא שם אני מאוד מאוד גאה ביכולות שלנו. אני, הרבה מהשיער הלבן שלי זה שם הקבור. אני אתן לכם דוגמה, לפני שבוע הייתי בלס וגאס, הייתה שם הכרזה גדולה עם מדינת נבדה, שהם לקוח שלנו, ועיריית לס וגאס, שקיבלו בחודשים האחרונים את המערכת הניטור שלנו, שנקראת סיטי סטרים, שמאפשרת להם לראות בזמן אמת את כל הנקודות שבהם עושים עבודות בכביש. עכשיו, בגלל שיש לנו גם את התמונות ואת הווידאו, את יכולה ממש לראות בעיניים את הדיוק של המערכת, אז זה מאוד מאוד יפה. עכשיו, זה לא סתם שרמת הדיוק היא גבוהה, היא גבוהה בגלל סיבה מאוד פשוטה. בכל העולם הזה של מה שנקרא בינה מלאכותית, היום, ב6-7 שנים האחרונות, יש רק דבר אחד שהוא באמת חשוב. כמובן, צריך טכנולוגיה טובה, צריך אנשים חכמים והכל בסדר. אבל מה שבאמת צריך זה דאטה. כלומר, כדי להגיע לאיכות גבוהה של דיוק, לאיכות גבוהה של הבנה, צריך כמויות מאוד גדולות של דאטה, ואני חושב ששמה יש לנו יתרון מאוד משמעותי. אנחנו אוספים היום יותר דאטה מהכביש, יותר מפחות או יותר כל חברות הרכב ביחד. וזה נוגע לצורה שבה נקסר עובדת, ולצורה שבה אנחנו גם מחוברים עם המשתמשים, עם היוזרים. זה מאפשר לנו, כמויות הדאטה האלה מאפשרות לנו להגיע לרמות דיוק גבוהות.
מצד אחד אתה מתאר איזה חזון כזה של כל הרכבים בארצות הברית או בכלל יהיו מקושרים אחד לשני ויתריעו אחד מפני השני אל תאונות, הקלות, יהפכו את הנהיגה להרבה יותר בטוחה, אבל בינתיים צריך לחתום על עירייה, עם עירייה אחת בארצות הברית על הסכם ולשכנע לשכנע נהגים שבכלל יתקינו את התוכנה שלך. איך מגשרים בין החזון הזה שהוא חזון גורף ועתידני לבין המציאות היומיומית הזאת של בכלל לגרום למישהו להשתמש במוצר שלכם?
אני חושב שזה האתגר הכי גדול של יזמים, בטח האתגר הכי גדול שלי, והדרך שבה אני חושב מגשרים עליו, זה קודם כל על ידי זה שבאנגלית אומרים don't drink the Kool-Aid, כן? לא לשתות יותר מדי את ה אמונה שלך בעצמך, צריך להיות מחובר לשטח.
לא לעוף על עצמך.
לא לעוף על עצמך, בדיוק. אז למשל, שאנחנו התחלנו לעבוד לפני 3 שנים בניו יורק, אני הלכתי יחד עם מי שהתחיל את המשרד שלנו בניו יורק, הלכנו לנהגי אובר, ונהגי מוניות אחד אחד, הלכנו יש להם את החניונים האלה ליד השדות תעופה, ונכנסנו לשם עם פליירים, ואין גאות בקטע הזה, צריך לעשות את העבודה דרך השטח. אז חייבים להיות מאוד מאוד, לעבוד בזה, לעבוד בלהיות מחוברים לקרקע, ולא באמת לעוף על עצמנו. אם אני מצליח או לא, לא יודע. The jury is still out.
ממה שתיארת עד כה, תיארת עולם שבו יש מצלמת רכב שעוזרת לנו כנהגים לנהוג טוב יותר ומחברת בינינו, אבל מה קורה בעולם של מכוניות אוטונומיות, שלפי אחד מהתחזיות תוך שנתיים זהו, אז
כן.
אוי נוקי, כי אתה לא מאמין שזה יקרה בקרוב?
קודם כל אני on the record, בבלוג שלי אפשר למצוא, פרסמתי לפני שנתיים, סט של פוסטים של מאמרים על העולם של רכבים אוטונומיים, וקראתי לזה Surviving the Autonomous Vehicle Apocalypse. וספציפית דיברתי בין השאר שם על כמה זמן ייקח עד שאני אסע ברכב אוטונומי, אוקיי? עד שאנחנו ניסע ברכבים אוטונומיים, וזה ייקח לטעמי הרבה זמן. אני חושב שמעבר לזה, השאלה הנכונה היא לא רק לשאול כמה זמן זה ייקח, אלא איפה אנחנו ניסע ברכבים אוטונומיים. כי אני חושב שתוך שנתיים בהחלט סביר שיהיה נתיב במאונטן ויו או בפיניקס, מנקודה א' לנקודה ב', שבו יש שאטל של רכב אוטונומי. האמת שבאירופה כבר יש כאלה פרויקטים שבתוך מכללות או קמפוסים.
גם בבר אילן עכשיו נדמה לי מתחיל עם משהו.
כן, כן, זה בסדר. רכב אוטונומי שנוסע 10 קמ"ש בעולם שהוא well-defined, זה בעיה שאפשר, שהיא פתורה. כן? אז בהחלט אפשר לעשות את זה ב-gated communities בארצות הברית, או בפלורידה, שם איפה שיש בתי אבות גדולים. אין עם זה בעיה בכלל.
אבל לא זו הכוונה ברכב אוטונומי.
אבל לא
אוטונומי.
זו הכוונה, כן. ואני חושב שהתהליך של לעבור מנתיב אחד לכל נתיב, הוא תהליך שאנחנו אפילו לא יודעים כמה קשה הוא. כלומר, זה לא שאנחנו אומרים, אוקיי, זה ככה קשה, וזה ייקח לנו 4.5 שנים. יש לי חבר שעובד על רכבים אוטונומיים מאז 97 או משהו כזה. בסטנפורד ובבוש וזה, ולפני שנה הייתי איתו בכנס, הוא נותן הרצאות כזה, יש רמות של אוטונומיה שמשתמשים בהם, אני לא מאוד אוהב את זה, אבל עד רמה 5, כן? אנחנו היום ברמה 2 ויש עד רמה 5. ואז הוא כותב, יש לו תחזית כזאת של מתי נגיע לרמה 3, ב-2021, על רמה 4, ורמה 5, 2038. זה היה לפני שנה. שאלו אותו, למה דווקא 2038? הוא אמר, כי זה תמיד 20 שנה קדימה. ב-98 זה היה 2018. אז השנה אני שם את זה ב-2038, שנה הבאה זה 2039. אני חושב שזה העולם. העולם הזה הוא מאוד מורכב. אנחנו במיוחד רואים את זה, כי יש לנו עשרות מיליוני וידאוים שאספנו של כל מה שיכול לקרות על הכביש ברחבי העולם, ומה שמעניין במאגר הזה, זה שקשה מאוד למצוא שני אירועים שהם דומים. תמיד יש איזושהי וריאציה, ויש כל כך הרבה וריאציות, ולחשוב שאנחנו יכולים ככה בקלות, באיזה סופר אלגוריתם, לפתור את כל הבעיות האלה, זה אני חושב שזה קצת, יש בזה קצת התנסות, אוקיי? אז אני חושב שזה ייקח זמן, ייקח הרבה זמן, אבל אני חושב שהשאלה עדיין לגיטימית, כי יהיו מקומות, ויותר מזה, אנחנו רוצים, אני בתור היזם של נקסר, אשמח מאוד שכל הרכבים יהפכו להיות אוטונומיים מחר בבוקר. למה? כי אז אני אוכל לעשות הרבה יותר. היום, כשאנחנו נותנים אינפורמציה לנהג, אנחנו נותנים לו פרומיל ממה שיש לנו. כי אם אנחנו נפיל עליו את כל האינפורמציה שלנו, הוא יגיד, יאללה, מה אתה רוצה ממני? אז יופי שאתה יודע שיש פה אופל מצד שמאל ומסעית מצד ימין בעוד 100 מטר, אני מנסה לנהוג פה, אוקיי? אין לי את היכולת לאבד את כל המידע שיש לך. רכב אוטונומי יהיה לו את כל את היכולת לאבד את כל האינפורמציה הזאת, אבל מה שאני, תזכרו, מה שאני מעניין אותי, זה לבנות את ה-Air Traffic Control לכביש. ה-Air Traffic Control אומר גם קונטרול, זה אומר שכשיהיו רכבים אוטונומיים, אנחנו נוכל להגיד רכב אחד של ויימוט, אתה צריך עכשיו לנסוע מאחורי הטסלה במשך 5 קילומטר, ואז לעבור לנתיב הימני ולצאת, אפשר יהיה באמת לעשות אופטימיזציה של הכביש, שכולם ייסעו יחד, תחשבו על הקונספט של אנט קולוני, או משהו כזה, שבו כל התנועה זורמת, כן? למה יש לנו רמזורים?
ותחשבו על עצמכם בתור הנמלים.
נכון, נכון. כשאתה נכנס לכביש עם, עם, עם מכשיר ששוקל טון, שיכול להרוג אנשים, אתה צריך קצת לאבד את הרצון החופשי שלך, או היכולת החופשית שלך לעשות מה שבא לך, מה שבראש שלך, כי זה אשכרה מסוכן, אנשים אשכרה מתים מזה.
אם הזכרת פקקים, ראש הממשלה נתניהו לפני הבחירות, התלוננו באוזניו על הפקקים, ואז הוא ישר שלף את זה שהוא נפגש עם אילון מאסק, אמר שהוא יבנה פה
מנהרות.
שיבנה פה מנהרות, זה אני מבין את התגובה שלך, אבל הוא גם דיבר על זה שדברים כמו ווייז, שאפשר לפתור באמצעות בינה מלאכותית הפקקים בישראל.
נכון.
זה קצת מתכתב עם מה שאתה אומר, או שאתה לא קונה את הפתרון הזה?
לא, אני חושב שיש הרבה שאפשר לעשות. אני חושב שזה, אני לא בטוח כמה הבינה מלאכותית זה הגליק הגדול, יותר אני חושב צריך קצת בינה אנושית, ובייחוד התחום שאני חושב שהוא הכי מבטיח סביב זה, זה מה שנקרא behavioral economics, כלכלה התנהגותית, אם אתם מכירים את דן אריאלי או קאנמן או כל הדברים האלה, אז אני חושב שקל מאוד, קל מאוד, בתור מישהו שיושב מהצד, אני אומר קל מאוד, כן? זה קשה מאוד פוליטית, אבל קל מאוד לייצר מבנה של רגולציה שתקטין מאוד את הפקקים, כן? לתת לאנשים תמריצים לצאת יותר מוקדם או יותר מאוחר מהבית, לגרום לאנשים ולחברות לשלם את העלות האמיתית של השימוש בכביש. יש משהו אבסורדי, סליחה שאני פריצ'ינג כזה, כי זה משהו שאני באמת מעורר בי קצת כעס. יש משהו אבסורדי בתפיסה שעל תחבורה ציבורית אנחנו אמורים לשלם, כן? אני נכנס לרכבת, אני נכנס לאוטובוס, אני משלם כסף, אבל על השימוש בכביש שהוא חינם. כאילו, מאיפה בא הרעיון הזה שאני יכול לייצר כמה פקקים שאני רוצה, וכל מה שנקרא externalities, כל ההשפעות החיצוניות של זה על הכלכלה, זה על מישהו אחר.
אני חייבת אבל להגיד שבישראל אתה משלם 40% מעלות הרכב הפרטי שלך, שאתה מעלה לכביש עם מיסים שמממנים את כל הפן הגדול הזה.
נכון, זה גם בעיה.
זה לא בחינם שאתה עולה על הכביש, אתה שילמת בכניסה מחיר רציני.
זה נכון, תאמין לי, אני יודע, שילמתי האמת היא יותר מ-40%, אני שילמתי, אני חושב, 120%. אולי 40%
מהעלות
הסופית. אז זה נכון. וזה יותר קשור לעובדה שמשרד האוצר מכור לכספים האלה, כי פעם רכבים היו לקז'רי, ודלק היה לקז'רי, והיום לכי תשכנעי מישהו לוותר על מיליארדי שקלים. למרות שהם עשו את זה עם רכבים חשמליים, ועם רכבים שהם לא מזהמים, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק כי... אני אתן לך דוגמה. דיברנו על רכבים אוטונומיים. אחת הקטסטרופות שאני חוזה, כשאנחנו חושבים על רכבים אוטונומיים, אנחנו חושבים על... מזדה 3 אוטונומית. אבל זה לא מה שיקרה. מה שיקרה זה שכשיהיו רכבים אוטונומיים, אז אמזון תגיד, רגע, אם יש רכב אוטונומי, אני יכול לשים את ה-1,000 מוצרים הכי רווחיים שלי לכל שכונה על מסעית, ולהתחיל לסובב את המסעית הזאת ברחבי השכונה, נכון? ואותו דבר שופרסל תגיד, וכל שחקן אחר, והכביש החופשי, יתמלא ברכבים, שכל המטרה שלהם זה להוציא עוד איזה שקל, או לשפר קצת את החוויית לקוח. יש שאלה בכלל, למה לחנות? כן? אם יש לי רכב אוטונומי, ואני מגיע במנהטן, חנייה זה $30 לשעה, או לחצי שעה, או משהו כזה, מחירים טורפים, למה לי לחנות? שהרכב ימשיך לנסוע בחינם על הכביש, חשמלי, לא, עולה 5 סנטים לשעה, או משהו כזה. ונייצר פה קטסטרופה תחבורתית. אנחנו חייבים להתייחס לתמריצים, אוקיי? ולהשפעות החיצוניות של המצב הנוכחי, בצורה עמוקה, להבין איך אנחנו משתמשים בדברים האלה, כדי לשפר את המצב, כי אחרת אנחנו הולכים לקטסטרופה.
בוא ניקח צעד אחורה מהעולם הספציפי שאתה מתעסק בו, של מכוניות, תחבורה, מוביליטי וכולי. יודע מה, ניצא מהעולם הזה למשהו רחב יותר. הזכרת שיש לך כמויות אדירות של מידע שמגיעות אליך מהמצלמות שלהם. זה משהו ש... ושמי שיש לו דאטה הוא המנצח. אני חושב שהתובנה הזאת, שמי שיש לו דאטה הוא מנצח, זה תובנה שיש ללא מעט חברות היום. אתם, יש לכם מידע על כבישים, פייסבוק אוספת מידע עלינו ועל החברים שלנו. אתה יודע, משהו שמעלה המון סוגיות.
נכון. יש...
איך אתה רואה את זה בתור מישהו שאוסף את הדאטה?
קודם כל זה משהו שיושב אצלי עמוק מאוד ביום-יום. ברמה התכלסית של איזה פיצ'רים עושים ואיזה פיצ'רים לא עושים, ואיך אנחנו מטפלים בדאטה הזה. יש כמה דברים שקל לנו לעשות, קל לנו להחליט לעשות. למשל, אנחנו מטשטשים את הפנים של עוברי אורח, ומטשטשים את לוחיות הרישוי של רכבים, בכל מידע שיוצא החוצה, נגיד עיריית לס וגאס מקבלת גישה למערכת, היא רוצה לראות את הרוד קונסטרקשן, את העבודות בכביש, סבבה, היא לא צריכה בשביל זה לראות איזה רכב עבר איפה, ומי הבן אדם שהולך שם על הכביש. אוקיי? אז זה דברים שקל לעשות, יש את כל הסיפור של GDPR, היה השנה שעברה, עבדנו מאוד קשה על להיות GDPR compliant, התפיסה שלנו זה שהבעלים של הדאטה הוא המשתמש. כלומר, משתמש נקסר יכול בכל רגע נתון לבוא ובכזה מין החלקה של האצבע, כמו שהוא עושה באימייל שלו, למחוק כל נסיעה וכל מידע. זה הדברים הקלים, אוקיי? שיש דברים יותר בעייתיים מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית. למשל, יש עלינו הרבה מאוד... לחץ או עניין מצד גופים אכיפתיים להיכנס למשחק האכיפתי. אוקיי? ואנחנו כל השנים אמרנו, אנחנו לא במשחק הזה. אנחנו לא הולכים להיות הזרוע הארוכה של המשטרה, בין אם פה, בין אם ארצות הברית, לאסוף מידע על מישהו שלא, לא יודע, נוסע מהר או whatever. זה החלטה שיש בה עלות. יש בה עלות משמעותית, כי יש מהצד השני, יש הרבה מאוד כסף, יש הרבה מאוד גם עניין של שיתופי פעולה וכל מיני דברים כאלה. אבל זו החלטה שאנחנו קיבלנו, אם המשתמש רוצה לשלוח וידאו למי שהוא לא רוצה, לעירייה, למשטרה, זה עניין שלו, זה הדאטה שלו, אבל אנחנו כמערכת לא נעשה את זה. עדיין יש אתגרים נוספים שצריך לעשות, למשל, בארצות הברית יש מכניזם שנקרא FISA Court, שמאפשר לכל מיני three-letter agencies, לבקש מידע על כל דבר פחות או יותר, בלי שזה יקבל תעודה כלשהי, בלי שזה יהיה רשום איפשהו. זה משהו שכרגע הוא עדיין לא אתגר משמעותי בשבילנו, כי אנחנו קצת מתחת לרדאר שלהם, אבל אנחנו בונים את המערכות שלנו, כדי שנוכל להגן על הפרטיות של המשתמשים שלנו, גם במצבים האלה. עדיין אני אומר שזה משהו שכל חברה וחברה צריכה לשאול את עצמה. כלומר, אני לא חושב שאני צריך להיות זה שיחליט האם למשל נכון שמישהו יבנה אלגוריתם שמזהה פשעים ברחוב. כלומר, האם רצח, אוקיי? בוא נתחיל עם משהו שהוא יצר דילמה באמת משמעותית. מישהו עכשיו מכוון אקדח למישהו אחר ועומד לראות בו. האם זה משהו שאנחנו רוצים שבזמן אמת המשטרה תקבל עליו דיווח ותוכל לפעול כדי למנוע את הרצח הזה? היה לנו מקרה, אז אנחנו היינו עוד בתחילת הדרך לפני כמה שנים, ועוד לא היה לנו את כל היכולות שיש לנו היום, אבל אחד הנהגים שלנו עבר ב, אני חושב שזה היה דיזינגוף, או אבן גבירול, ליד החנות שממנה יצא בדיוק מחבל עם M16, שהרג כמה אנשים, ובדיעבד יכולנו למצוא את התמונות האלה. עכשיו, בעיקרון אני יכול לדמיין איך אפשר לבנות מערכת שתזהה את זה. עכשיו, אנחנו כחברה רוצים את זה? לא רוצים את זה? האם בגרמניה ובישראל צריך להיות אותו פתרון? אני חושב שאלה שאלות שהחברה כחברה צריכה להחליט, לא אנחנו כטכנולוגים.
ואתה אומר שבעצם היום זה החלטות שאתם החלטתם ביניכם לבינכם בחברה שלכם, כלומר,
נכון, אז
בנקסר. נכון. ואנחנו רואים גם איך פייסבוק, כן. כל החלטות אחרות, וכיום זה בידיים שלכם, אנשים שבונים את המוצרים האלה.
היום זה לגמרי בידיים שלנו. היום, אני חושב, וזה אחת הבעיות שלי עם השיח סביב טכנולוגיה היום, שזה מאוד כזה, או זה הטכנולוגים האלה, הם יודעים מה טוב, ואני חושב שזה צריך להיות לגמרי חלק מהשיח הציבורי, חלק מהשיח החברתי. צריך להבין את המשמעויות של צבר כזה של דאטה, וצריך, כל חברה צריכה לשאול איך הערכים שלה משתקפים ברגולציה שלה, של כאלה טכנולוגיות. כי אנחנו הולכים לעולם, אנחנו צריכים להבין, אנחנו הולכים לעולם שבו בהחלט כל המרחב הציבורי, ואפילו יותר מזה, הוא מנותר. כן? זה לא משהו שאני יכול להגיד, או, יש לי איזה קסם איך למנוע את זה. אנחנו צריכים להבין שלשם אנחנו הולכים, בין אם זה דרך מצלמות של נקסר, ובין אם זה דרך מצלמות ששמים עסקים כדי להגן עליהם, ובין אם זה דרך סמארטפונים ואינסטגרם וכל מיני דברים כאלה. אנחנו הולכים לעולם שמנותר, והשאלה שאנחנו צריכים לענות עליה כחברה זה מה מותר לעשות, אוקיי? אני הייתי מעורב בשלטיים האחרונות בצוות שכתב חוק חדש להגנת הפרטיות בישראל, שהמכון לדמוקרטיה הריץ, תהילה אלטשולר, ועוד אוסף של אנשים מאוד חכמים בעולם של המשפט, ואני באתי בתור כזה מין מישהו...
יזם הבית.
יזם הבית, כן. שיכול לספר להם על... מה המשמעות של אלקסה בבית, כן?
כמה גרוע זה יכול להיות.
כן, למשל, היום תדעו, אם יש לכם אלקסה בבית, לפי החוק בישראל, כל פעם שמישהו נכנס אליכם הביתה, אתם צריכים להחתים אותו על כתב ויתור, שהוא מודע לזה, שהוא מוקלט כל הזמן, ואין לו בעיה עם זה. אחרת אתם עוברים על חוק האזנת סתר ופוגעים בפרטיות שלו. ברור שזה לא יכול להמשיך ככה. אנחנו צריכים להעלות כיתה בשיח, ברגולציה ובתשתית החוקית שלנו.
אני לא יודע אם תרצה להיכנס לזה, אבל היה קודם מין איזה הרמת גבה, איזה משהו בקול שלך כשהזכרנו את פייסבוק, אני לא יודע, זו חברה שכאילו מתמודדת בחודשים האחרונים כל שבוע עם איזה ידיעה חדשה שיוצאת על מה הם עשו או לא עשו עם הפרטיות של המשתמשים שלהם, מכרו אותם לחברות אחרות, אפשרו לכולם לעשות עם זה מה שהם רוצים. כן. אתה מבין מה הולך שם, כלומר, אתה שואל את זה קצת אחרת, יש אנשים שאומרים שכאילו הסיבה שזה קורה כל הזמן, היא שזה המודל של פייסבוק, כלומר אי אפשר לתקן נכון. את פייסבוק, כי זה מה שפייסבוק, אני לא יודע איך אתה רואה את זה.
אני נותן לפייסבוק ולמרק זוקרברג את ההנחה הבאה, אוקיי? אני חושב שמה שהם עושים הוא מאוד בעייתי, הוא מאוד מסוכן לחברה. אני, התמימות שבי מופיעה רק בדבר אחד, בסיבות לזה. אני חושב שמרק זוקרברג באמת מאמין שאם הוא יחבר את כל העולם, הוא ייצור עתיד טוב יותר לאנושות, וכל מה שקורה בדרך זה קולדרל. זה דברים שכן, הם בעייתיים אולי, אבל הם תשלום שהוא מוכן לשלם, בייחוד שזה בסוף התשלום הזה בעצם הופך להיות מיליארדים אצלו בחשבון בנק, הוא מוכן לשלם כדי לממש את החזון הזה שלו. יש אנשים שיש להם את היכולת הזאת, יש לנו גם בארץ הזאת כמה כאלה, אבל אני חושב במקרה של פייסבוק, מה שקורה זה שהמטרה בעצם מקדשת את כל האמצעים. המטרה היא growth, היא גידול אינסופי, היא להגיע למצב ש... כל בן אדם בעולם מחובר ברשת אחת, ואם זה אומר שצריך לעשות כל מיני פרסומות בעייתיות, אם זה אומר שצריך לעשות כל מיני מניפולציות פסיכולוגיות לאנשים, זה אומר, הכל סבבה. עכשיו, הבעיה אם לעשות את זה, גם אם זה מה שמרק זוקרברג חושב, הבעיה עם לעשות את זה שהוא מייצר מודל של תמריצים תחתיו שהוא חולני, שהוא מאוד מאוד מסוכן, שבו ה-VPs, ה-executives, המנהלים תחתיו, יש להם, הם לאו דווקא כאלה אידיאליסטים, אבל נותנים להם קר חופשי לעשות מה שבראש להם, מה שבא להם, אז הם יעשו את זה, כי הם רוצים את הבונוס, והם רוצים, זה כמו וול סטריט, בהרבה מובנים, כן? בסופו של דבר, הרעיון הבסיסי של וול סטריט הוא רעיון טוב, כן? אנחנו רוצים ליקווידיטי, אנחנו רוצים זה, אבל פעם שנותנים לאנשים יכולת לעשות מה שהם רוצים, אז הם יעשו, הרבה מהם יעשו, את מה שהם יכולים, כדי להשאיר את עצמם וכדי להצליח. זה פשוט, אנחנו מכונה מבוססת תמריצים. ואני חושב שהיום זה מצב מאוד בעייתי, אני כבר שנה לא נכנס כמעט לפייסבוק, ואני חושב שכולנו צריכים להסתכל על זה לעומק ולראות האם אנחנו באמת, האם זה ממלא באמת צורך משמעותי בחיים שלנו. מצד שני, שלא יראה כאילו אני כזה מין בודהיסט, נקסטר כחברה, נותנת לפייסבוק גם כסף. אנחנו, היום אנחנו מפרסמים בפייסבוק, ויש לנו שם פייג'ז, אז אולי מצד אחד, כזה high and mighty מדבר על עקרונות ודברים כאלה, מהצד השני, איזה כמה דולרים מהדולרים שבחשבון בנק של מרק הם תודות לנו. וזה האתגר הנוכחי של, אני חושב, כל שחקן בעולם הזה.
אני חושב שלא רק זה, אם אני מבין נכון מחלק מהדברים שאתה כותב, הצורך הזה לצמוח, הצורך הזה להיות הכי גדול, הוא הצורך שכל יזם ניצב היום בפניו, כי בסופו של דבר תהיה רק חברה אחת או שתיים שכובשת כל שוק, נכון. אז גם אתם צריכים לצמוח.
נכון, אנחנו צריכים לצמוח, ואנחנו עובדים מאוד קשה על לצמוח.
לא רק לצמוח, ללהיות החברה היחידה שנשארת, או
נכון.
אחת משתי החברות
היחידה. בטח במשחק שנשארת. של נטוורק, כן, אנחנו בונים נטוורק, אז היום עדיין אין לנו בקטע הזה הרבה תחרות, כי אין הרבה רשתות של מוביליטי בעולם שמנסות לעשות מה שאנחנו עושים, אבל צמיחה זה שם החיים של המשחק הזה. אם אתה לוקח כסף מקרן הון סיכון, אז אתה בעצם אומר שצמיחה היא האלמנט המשמעותי ביותר לאורך טווח בחיים שלך. אין עם זה שאלה. אם אתה רוצה לבנות חנות מקולת, ולעשות ביזנס טוב, ולהרוויח כסף, וזה בסדר גמור, אבל זה לא המשחק של סטארט-אפים, ובטח לא של VC-funded סטארט-אפס.
אז האתגר האישי הוא איך מצד אחד להשתעבד לצמיחה, אבל מצד שני איך להיות נכון, מסוגל להסתכל נכון. לצמיחה בסוף הדרך?
אני חושב שזה לא אתגר כל כך גדול, כי אם אתה מסתכל לדווח ארוך, זה קצת דומה לאוכל, נכון? אנחנו יכולים לאכול פחמימות ריקות, ולהרגיש טוב עם עצמנו לכמה דקות, אבל אנחנו יודעים שלדווח ארוך זה פוגע בבריאות שלנו. אז כשאנחנו עושים את זה, כי יש לנו הרגלים, כי ברמה האישית בסדר, אבל לפחות בקונטקסט של חברה, אפשר להיפטר מפחמימות ריקות, סוף העולם. אז יש דברים שאתה לא עושה, או אתה רוצה להבין שהצמיחה שאתה צומח, היא באמת בנויה על תשתית, על אדני ברזל, ולא אפה ברוח. זה דבר שהוא חשוב לשים לב אליו. לשמחתי, אנחנו לא חברה ציבורית, אז לא מעניין אותי מה קורה ברבעון הקרוב, או מעניין אותי מאוד, אבל לא, אני לא תלוי בזה, ואני יכול לעשות דברים. אני חושב שיש אתגר אחר, וזה העובדה שמה שקרה ב-20 שנה האחרונות, זה שהחסמים בכלכלה העולמית הלכו וירדו, הולכים ויורדים. אינטרנט, גלובליזציה, כל המילים האלה. מה שאומר שיש פער מאוד קטן בין היכולת לשרוד והיכולת להיות מספר אחד. כלומר, פעם היו הרבה חברות, והיום עדיין יש חברות, שהיה להם איזשהו תחום גיאוגרפי מסוים, שהם בו ניצחו, והם הרגישו טוב עם עצמם. אני יודע, אני אקח נגיד ששופרסל, אוקיי? שופרסל היא החברה הגדולה במונחים ישראלים, עושה הרבה מאוד קומרס, אבל היא מפחדת מזה שאמזון ייכנסו לפה, נכון? כי ברור מי השחקן החזק בעולם כזה, ואני חושב שזה מה שקורה והולך לקרות בכל חלק מהכלכלה האנושית. החסמים יורדים, ואז יש כזה winner takes most, מצב שבו אי אפשר כבר לשבת מעדנות סביב השולחן ולהגיד אוקיי, יש לנו את העיר שלנו, את המדינה שלנו, את האזור שלנו, ואנחנו בסדר.
אז אם לסיום, יש משהו שאתה יכול להציע בעולם כזה ליזמים, להיות ערים אליו או מחויבים אליו?
יודעת מה, ברשותך אני ארחיב את השאלה שלך, לא רק ליזמים, כאילו, לסתם מישהו ששומע אותנו, ובין אם הוא יזם, הוא סתם מתכנן לעבוד באיזה חברה, מה אתה עושה בעולם כזה?
אני חושב שהכלי הכי חשוב לאסוף לאורך הדרך זה מודלים מחשבתיים, mental models, מה שנקרא. אני במקור הייתי פיזיקאי, ואני חושב ש, ואני מאוד, אני חושב ש, לימודי פיזיקה הם כלי מאוד מאוד חשוב, מאוד אפקטיבי ליזמים, ולאנשים בכלל שמתמודדים עם העולם המשתנה, בגלל שמה שהם למדים בפיזיקה זה בעצם איך לקחת בעיה מורכבת ולמדל אותה. ואני חושב שזה נכון, פיזיקה זה רק דוגמה, כלומר, אם הייתי שר החינוך, והיו שואלים אותי איזה שיעור להוסיף למערכת החינוך, מכיתה א' ועד בכלל, אני הייתי מוסיף את השיעור הזה של מודלים מחשבתיים, אין כמעט גיל שבו אי אפשר ללמוד את זה ולשפר את זה. צ'רלי מנגר, המשקיע האגדי, השותף של וורן באפט, יש לו רשימה כזאת של כל ההטיות האנושיות, כל המודלים של ההטיות האנושיות, באופן כללי, כמה שאפשר ללמוד יותר טוב, ולהפנים כמה שיותר מודלים כאלה, שיכולים לאפשר לאנשים לפרש את העולם בצורה יותר טובה, זו השקעה ששווה כל דקה וכל גרוש.
תודה רבה.
היה בכיף. תודה רבה.
עד כאן הכמוסה השבוע עם ערן שיר. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.